אלול. אז הראשונים כותבים רמז לאלול, שזה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. פסוק בשיר השירים, שכולל בתוכו בעצם שתי חלקים. חלק של אני לדודי וחלק של ודודי לי. זה לא שתי חלקים, זה תכלס הדבר אחד, כן? אבל זה אני לדודי ודודי לי. מי זה דודי? דודי זה הידיד שלי, זה הקדוש ברוך הוא. ומכונה בשיר השירים, המשל כל הזמן זה על רעיה ודוד. רעיה ודוד. הפשט הפשוט זה, דוד זה אהוב. זה ההגדרה של דוד. ואוהבים את הדודים, האחים של האבא והאחים של האמא, ולכן מכנים אותם דודים. כן, זה הפשט הפשוט. אבל יש גם וורט נפלא ששמעתי, אני לא זוכר בשם מי, אבל וורט ששמעתי, שמה זה דווקא רעיה ודוד, אני לדודי, אנחנו חוזר ודודי לי. כל שיר השירים זה אני לדודי ודודי לי, גם בפיוט שאומרים ביום כיפור, אומרים אנו בנכו ואתו אבינו, אונו רעיו שכו ואתו דוידינו. אז עוד פעם, הכינוי של עם ישראל כרעיה, והקדוש ברוך הוא כדוד. מה זה רעייתך ודודינו? הנקודה היא כזאת, יש גמורה בגיטין, הגמורה אומרת שם שיש מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. למה כותבים זמן בגט? חמנא ליצלן, כשבעל מגרש את אשתו, הוא נותן לה גט. כשהוא כותב גט, זה הרי צריך להיות בשטר, וכותבים ש... יש את הנוסח שכותבים את התורף והתופס, יש נוסח מסוים שכותבים. חלק מהדברים שצריכים להיכתב בשטר, זה תאריך. זאת אומרת, איזה תאריך ניתן הגט הזה? ביום פלוני, לחודש פלוני, שנה פלונית, צריך להיכתב. לא אומר שזה לא חייב להיכתב בימים, זה יכול להיכתב בשבוע פלוני, בשנה פלונית וכולי. יש עוד כמה צורות כתיבה של תאריך, אבל תאריך צריך להיכתב בשטר הזה. מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, למה? למה בכלל צריך זמן? מי אמר צריך זמן? הרי השטר הקורט, הספר קריטות, כן, החותך שבשטר שמפריד ביניהם, זה לא התאריך. זה האמירה שכתוב שם שאת מגורשת ו... די נע ולוח ספר תרוכים ואיגרס פיטורים ואיגרס שבוקים, כי יצא שם את הלשונות שהם בעצם המגדירים של הגט. למה צריך שיהיה כתוב תאריך? אז גמור אותם גם מחלוי כשתי שיטות. שיטה אחת שזה כדי לגלות לנו מה הדין של הפירות. זאת אומרת, יש הרי דין שבעל שהתחתן עם אישה והאישה היה לה קרקע, זה נחשב, כמו שזה נקרא, נכסי מילוג, נכון? יש נכסי צום ברזל ויש נכסי מילוג. נכסי מילוג, הבעל אוכל פירות, זאת אומרת, הקרקע שייכת עדיין לאישה, אבל נניח שהיה לה דירה, והדירה הזאת עכשיו מוזכרת, הדירה עדיין שייכת לאישה, אבל את הסחירות שהדירה הזאת מכניסה שייך לבעל. עכשיו, מה קורה? כשהבעל והאישה התגרשו, והסוחרים... נתנו לבעל את הכסף. עכשיו, האם זה מגיע? לא, לא. ואז יתחיל פה ויכוח כלכלי, ויכוח ממוני. רגע, לקחת את התאריך הנכונים, לא תאריך, מה פתאום? התגרשה חודשיים אחרי, הכסף שייך לי, מה פתאום התגרשה שתי חודשיים לפני? הכסף שייך לי, יתחיל ויכוחים על הכסף. ולכן קבעו חז"ל שיכתבו בגט את התאריך, בשביל שכולם ידעו את החודשים של השכירות, או את הפירות של הקרקע, או כל ויכוח כזה שייווצר, אם ייווצר, שיהיה ברור מתי היה תאריך הגירושין. הפירות עד התאריך הזה שייכים לבעל, מהתאריך הזה והלאה, הפירות שייכים לאישה. הפירות, זאת אומרת, כל מה שנקרא benefits, כל הרווחים שיצאו פה, הכל יהיה שייך לאישה בעצמה מהתאריך הזה והלאה, שיטה אחת. שיטה שנייה, שמה יחפה על בת אחותו. מה זה שמה יחפה על בת אחותו? הצורה שהתורה העמידה גירושין, זאת אומרת, זה מחלויקס, שלוש שיטות בין התנועים בסוף גיטין, אבל הצורה שהתורה כתבה את האפשרות של גירושין, זה כי מצא בה ערוות דבר. כן? כי מצא בה ערוות דבר. הפשט הפשוט, וכך גם חלק מהראשונים יודעים, בישמי, יש בישמי, בסיל, ברבקיבה, אבל יש חלק מהתנועים לומדים, שהכוונה היא שאדם יש לו זכות לגרש את אשתו רק אם הוא מצא בערוות דבר, זאת אומרת שהיה בדבר של כיעור, דבר שהוא ממש לא ראוי. בסדר? זה עבירה לא ראויה, ורק הדבר הזה נותן לגיטימציה לגירושין. אני אומר שלא, גם אם לא מצא חן בעיניו בגלל דברים אחרים, שיטות אחרות עם דברים אחרים, אפילו הקדיחה תבשילו, אז גם כן בעיקרון יש לאדם את הזכות לגרש על כל דבר, אם הוא רוצה. זאת אומרת, התורה לא אוסרת עליו, יכול להיות שהיא ממליצה לו לא לעשות את זה, אבל לא אוסרת עליו לעשות את זה. אפשרות הגירושין ניתנה בכל דבר, וזה כבר כמה שיטות וכולי, המיש לסוף גיטין. אבל הגמרא אומרת, מה קורה הרי בדרך כלל? כשאדם מגרש את אשתו, ציור המקורי, כן? זה כשרחמנא ליצלן, היא עשתה עבירה. עכשיו, כשהיא עושה עבירה, אז חוץ מזה שבעלה לא רוצה לחיות איתה והוא מגרש אותה, יש פה עוד בעיה. שהיא חייבת הרי לקבל עכשיו עונש. ועונש של אישה שזינתה, זה איש עשי איש, זה מיסה, נכון? מקבלת חנק. עכשיו, אבל מה קורה? למה צריך לכתוב זמן? שמה יחפה על בת אחותו. תאר לעצמך, בן אדם יתחתן עם אחיינית שלו, עם בת אחותו. עכשיו, מותר? כן. להתחתן עם דודה אסור, אבל להתחתן עם דוד מותר, כן? זה אחד הדברים ברייס. עכשיו, אדם מותר לו להתחתן עם בת אחותו, מותר לו להתחתן עם אחיינית שלו, התחתן עם אחיינית שלו. רחמון הנצלן היא עשתה עבירות, ועכשיו מגיע לה בעיקרון חנק. הוא לא רוצה כבר להיות איתה בגלל שהיא רחמון הנצלן, אז הוא נותן לה גט. אבל מה? הוא ירחם עליה. הוא ירחם עליה. שמה שעכשיו היא תקבל חנק, אז מה הוא יעשה? הוא יקדים את זמן הגט לזמן של החטא. זאת אומרת, אם היא חטאה נניח בחודש אייר, הוא יכתוב את הגט על חודש ניסן. ואז מה קורה? הם מגיעים בית הדין לדון על מה שהיא עשתה בשביל לקבל, שהיא תקבל עונש רחמנא ליצלן בתור אשת איש שזינתה, ואז מתברר, לא, היא כבר הייתה גרושה באותו זמן. זה נקרא שמא יחפה על בת אחותו. זאת אומרת, הוא יגרש אותה, אבל בכל זאת עדיין הוא מרחם על אחותו שהבת שלה לא תמות. הוא מרחם על, הוא מרחם עליה כי אחרי הכל היא אחיינית שלו, כן? אז לכן הוא יחפה על בת אחותו והוא ישנה את התאריך וככה הוא יציל אותה ממוות. תקנו חז"ל שלא יהיה כאלה שינויים בגט, שהגט חייב להיכתב בו הזמן המדויק בו הוא ניתן, בשביל שלא יהיה מצב ששמה יחפה על בת אחותו, שלא יגרש אותה בלי, או דרך אגב אפילו גט בלי תאריך בכלל, ואז נתחיל עוד פעם אפשרות שאתה לא יכול להרוג אותה, כל הדברים האלה. עכשיו, מה אתה רואה פה? שכשאישה התחתנה עם דוד שלה, כשיש דוד ורעיה, אז יש לנו תופעה שנקראת שמה יחפה על בת אחותו. זאת אומרת, תקנו זמן בגט בשביל למנוע את האפשרות הזאת. הקשר שלנו עם הקדיש ברוך הוא, זה לא קשר של בעל ואישה. זה קשר של דוד ורעיה. זה דוד ורעיה שלדוד יש אינטרס של שמה יחפה על בת אחותו. שהיה צריך לתקן זמן בגט בשביל... אני לא זוכר מי אומר את זה. אבל שמעתי את הדברות הזה פעם. אולי זה היה בשם רבי ינקב רוזנטל מחיפה, אבל כנראה שהוא אמר את זה בשם מישהו. זה וורד כנראה שמגיע מהמגידים הליטאיים דווקא, אבל לפי מה שנראה לי. אבל בכל אופן, אבל הוא אומר שם, יהיה חפה על בסך הויזה, לכן אני לדוידי ודוידי לי. נכון, הוא בעל, וזה מצב של גירושין, כי הוא כועס. אבל גם בגירושין יש עדיין שם יהיה חפה על בטח אותו. הוא עדיין מחפש לחפות, מחפש לחפר, מחפש... שגם אם היו חטאים שפגמו בזוגיות עצמה, הוא עדיין, יש לו עדיין רחמים עלינו גם במצב הזה. אז זה נקרא אני לדוידי ודוידי לי. הקשר שלנו איתו והוא איתנו. באני לדוידי ודוידי לי יש פה שתי חלקים. יש פה אני לדוידי. אני פונה אל הדוד. אנחנו, עם ישראל, פונים אל הקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, ודוידי לי, הדוד גם מתמסר אלינו מצידו. אז בנוי פה על שתי חלקים. אנחנו אליו והוא אלינו. וכל התנועה של אלול זה תנועה שהיא הלוך ושוב. היא תנועה של רוצוי ושואב. היא תנועה של מצד אחד אנחנו מתקרבים אליו, מצד שני הוא מתקרב אלינו. ואת שתיהם צריך לדעת. יש מצבים בחיים שמצבים של התקדמות, ויש מצבים בחיים שמצבים של נסיגה. יש מצבים שבהם האדם צריך לדרוש מעצמו, ויש מצבים שהאדם צריך לנחם את עצמו. ולדעת שיש מצבים שאדם צריך לדעת שהכל תלוי בי, ואין הדבר תלוי אלא בי, ואני חייב לעשות, ואם אני לא אעשה זה לא יהיה. ואדם צריך לקחת אחריות על החיים, ויש מצבים שהאדם צריך גם לדעת להרים ידיים, ולתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים, ולדעת ששום דבר לא קרה, ושום דבר ממילא לא בידיים שלך. יש ידיעה ובחירה. יש כל הזמן, האדם חי בתנועה הזאת שהיא הלוך ושוב, רוצה ושואב. כן, יש איזה, וזה בעצם, זה בא לידי ביטוי מאוד חזק באלול, אני לדוידי מצד אחד, ופה יש לך את האני שפונה אל דוידי, אנחנו מתחברים על הקדוש ברוך הוא, ומצד שני יש את החלק של דוידי לי, לדעת שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו. יש בלושן של הבעלתניה, בליקוטי תירה, הזכרנו את זה בשיעור על אלול, הוא מדבר שם שכמה שהאדם משקיע יותר באני לדוידי בחודש אלול, מגיע אחר כך הדוידי לי בחודש תשרי. זאת אומרת, יש באמת את שתי החלקים האלה והם תלויים זה בזה. אבל לא רק בצורה הזאת של כמה שאנחנו פונים אליו הוא פונה אלינו, אלא גם בו זמנית יש כל שתי... בו זמנית יש את שתי הידיעות שהאדם צריך לזכור אותם. הוא צריך מצד אחד לדעת אני לדוידי, מצד שני לדעת דוידי לי. הייתי רוצה להתמקד בעניין הזה כמו ששמתי לב לזה בקריאת התורה והפטירה של שבוע האחרון. היה לנו הרי שבת ראש חודש, בשבת ראש חודש מנהגינו, האשכנזים, שקוראים את ההפטרה של שבת ראש חודש, שזה השמיים כסאי. ותוך כדי הקריאה של ההפטרה, אם קצת לזכור את הפירוש של המלבים, אז זה מאוד בולט שיש פה את שתי התנועות, יש פה את שתי החלקים, גם את החלק של אני לדויד וגם את החלק של דוידי לי. הייתי רוצה ללמוד איתכם את זה ביחד ולראות על מה מדובר פה. הנובי מדבר בעיקרון על נבואות נפלאות בפרק סמכי, זה פרק לפני, זה אנחנו לא קוראים בהפטרה, על מה שהולך לקרות בעזרת השם בקרוב, בגאולה השלמה. טוב, עבדי ירון מטוב לב, כן, אשר יום יתברך בארץ, יתברך בלוקי אמן. אומר, הנני בורא שמיים חדשה וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות ולא תעננה הלב, הולך להיות מציאות טובה יותר, טהורה יותר, מוארת יותר. כי אם סיסו וגילו עדי עד אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה מסוס, יהיה שמחה וססון. וגלתי בירושלים וססתי ועמי, ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה, ולא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו, כי הנער בן 100 שנה ימות. זאת אומרת, מי שימות בן 100 שנה יגידו שהוא מת צעיר, הוא מת בתור נער, והחוטא בן 100 שנה יקולל, כן? עבירה שצריכה נידוי, זה בן 100 שנה. ובנו בתים וישבו, ונטעו חרמים ואכלו את פריים. פריים, לא יבנו ואחר ישב, לא ייטעו ואחר יאכל, כי ימי העץ ימי עמי, כמו ימי העץ, הכוונה עץ החיים, כך אומר רשי, ומעשה ידיהם יבלו וחיראי. לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוכי השם הימה וצאצאיהם איתם, והיה תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, זאב וטלה יראו כאחד, ואריה בקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, אמר השם. ואז פונה הנביא אל עם ישראל, כשהוא מדבר את הנבואות האלה על מה שהולך לקרות, והוא קולט שבני דורו בעצם רואים מה פתאום, הם לא מפחדים בכלל. הם לא מפחדים מהפורענויות שהוא מתנבא עליהם, ומה שירמיהו עתיד להתנבות עליהם. הם בטוחים שהכל יהיה בסדר. למה הכל יהיה בסדר? כי יש בית מקדש. בירמיהו זה נאמר יותר מפורש, איכל השם, איכל השם, הם צועקים לו, איכל השם, איך אתה מדבר? יש בית מקדש, הכל יהיה בסדר. והוא עונה להם, איכל השם, איכל השם, איכל השם, הימה, אתם איכל השם. זה לא איכל השם הבניין הזה. אין קדושה בבניין, יש קדושה בבניין כמו שיש קדושה באדם. האדם קובע את הקדושה של הבניין בסופו של דבר. אז אתם איכל השם, שם זה העיקר. ופה גם ישעיהו הנביא רואה שעם ישראל בעצם לא מפחדים מהפרוענויות, לא מפחדים מהגלויות, הם מרשים לעצמם לעשות את כל התועבות שבעולם, כשהם בטוחים במה? מקסימום אנחנו מביאים קורבנות, אנחנו עושים מצוות. ודרך אגב, לא צריך לברוח כל כך רחוק לזמן המקדש, אפשר לראות גם את הדבר הזה היום, שהרבה פעמים אנשים מרגישים את עצמם שהכל בסדר, ומה שהם עושים בסדר, והם, סלח לי על המילה, אבל סותמים לקדוש ברוך הוא את הפה עם צדקה שהם נותנים, או עם תפילות שהם עושים, או עם איזה פרק שירה שהם אומרים. אבל עשיתי את מה שצריך, אני עושה זה, מה? הקדוש ברוך הוא חייב לי עודף. על זה, מה? עשיתי עכשיו כך וכך, ועשיתי פה ושם, והייתי... בן אדם מרגיש את עצמו עם כל מיני פרטים שהוא עושה בחיים שהוא ממש מושלם. ועוד יותר מזה, כן? באמת חייבים לו עודף. ממש... הוא לא מבין איך יכול להיות דבר כזה. איך, כן, ככה אדם מסתובב, ישעיהו מסתכל על בני דורו ורואה שהם מרגישים שיש פה בית מקדש ואנחנו מפרנסים אותו, כאילו איך בית המקדש מתפקד? זה כסף שלנו, מי מביא פה את הקורבנות? אנחנו. אז הקדוש ברוך הוא רעב במרכאות, כן? מי מסביע אותו? מי נותן לו לאכול? אז שאוכל בשקט ואשתו, כי הוא אוכל לשולחן שלנו מתפרנס. יש איזו תחושה, עוד פעם, אולי הדברים לא נאמרים בכזאת גסות כמו שאני מביע אותה, אבל יש איזו תחושה פנימית כזאת שבאה ואומרת שבסדר, אנחנו, הבית המקדש הוא משלנו, אנחנו מפרנסים אותו, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, בסדר? צריך אותנו, כי אנחנו מביאים לו את המצוות, אנחנו מביאים את הדברים, וממילא הוא תלוי בנו, הוא לא יוכל לעשות משהו. כאילו קשרנו אותו, גרמנו לו שהוא קנה את השרתים שלו בחברה שלנו, אין לו אפשרות לעזוב. יש איזו תחושה כזאת. ולכן פונה הנביא ואומר להם, מה אתם חושבים, שאתם תעשו את כל התועבות שבעולם והעיקר אתם מביאים קורבנות? כל המקדש, כל הקורבנות, הכל מיותר. כה אמר השם השמיים כסאי והארץ, אדום רגלי, השמיים עם הכיסא והארץ הוא סך הכל אדום רגליים. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. מה אתם חושבים, אין לי איפה לנוח ואני צריך לבוא אליכם לישון? הנה, אני צריך בית, ואין לי איפה להיות, אז לכן בניתם לי בית, אז איזה יופי. הנה, עשיתם לי משהו, כאילו, ואני יפחד מלהתחיל איתכם, כי אז לא יהיה לי בית לישון. תסלקו אותי מהבית. השמיים כיסי בארץ, אדום רגליי, לא צריך את זה בכלל. אין שום שימוש בזה, זה מיותר לחלוטין. אם ערעב, לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה, האוכל דם עתודים, בשר עתודים ובדם פרים אשתה, לא זוכר כרגע את כל הפסוקים שם בתהילים. כן? אמר, ואת כל אלה ידי עשת, אתה רואה את כל העולם? ואת כל אלה ידי עשת. כל הבאמות בערירי א', הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. והיו כל אלה, נאום השם, בנאום השם נהיו כל אלה. בדיבור, בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבם. כן? במילה אחת, בנאום השם, בדיבור של הקדוש ברוך הוא, כל העולם הזה נוצר. אז אל תחשבו שאתם מביאים דם למזבח, אז אתם נותנים לו לשתות, ומביאים נסכים, אז הוא נהיה לא צמא, או שמביאים קורבנות, אז הוא נהיה לא רעב, או שנתתם לו בית, אז יש לו איפה להיות. הכל מיותר, לא צריך את זה בכלל. אז למה זה קיים? אז למה אמרת לנו לעשות את זה? אז למה יש ספר ויקרא שמדבר כל כך הרבה הלכות? על איך מקריבים קורבנות, ואיך מביאים נסכים, ואיך בונים את הבית? למה יש ברמב"ם מלכות וסבחירה? למה יש סדר קודשים? סדר שלם שמדבר על דברים שמביאים לבית המקדש. אתה לא צריך את זה, זה מיותר לגמרי, אז למה יש את זה בכלל? עונה הנובי ואומר, ואל זה אביט אל עוני ונחי רוח וחורי דל דבורים. כל המטרה של כל הקורבנות ושל כל המקדש ושל כל המצוות זה דבר אחד, שאדם יהיה עני, עני הכוונה ענב, ונחי רוח, רוח שבורה, נחה זה אדם שבור, כן? אז נחה רוח זה אדם שהרוח שלו שבורה וחרד על דברי, אדם שמתענג ביראה וביראת שמיים. זה הכל. כל הקורבנות, המטרה של הקורבנות זה שהאדם מביא את הכבס לפני הקדוש ברוך הוא וחושב שכל מה שהיה צריך לעשות לי עכשיו עושים לכבס, והאדם מרגיש מרוסק מבפנים. זה הכל. אבל אם אתם מגיעים והלב שלכם נשאר אותו דבר, איך, יש ביטוי של רב מנדל מביטפסק, רב מנדל מביטפסק אמר שהוא כשהוא הגיע לרייסן, זה אזור מסוים שם שהוא היה הרבה, אבל כשהוא הגיע לרייסן הוא ראה אנשים עם חליפות קרועות אבל עם לבבות שלמים. כלומר, כאילו, התנהגו בצורה חיצונית מאוד, כאילו, מפקירים את עצמם ולא מעניין אותם, חליפות קרועות אבל הלבבות היו שלמים. אמר, ואני הפכתי אותם, שהחליפות יהיו שלמות והלבבות יהיו קרועים. ככה אמר רב מנדל מביטפסק, הפריורץ. אבל הנובי מדבר על זה. הוא אומר, ואל זה הביט, כל הכוונה של הדברים זה אל עוני ונחי רוח. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך שהאדם, הלב שלו נשבר בקרבו, האדם מרגיש את עצמו בשברון רוח. דין רעב וקודומי להסתכל לבי. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות רצונו. יש לו רעבו, כן? רעבו יהי, רעבו קודומו, כן? יהי רצון לפניך. בדין רעבו קודומי, זה רצון לפניי, להסתכל בי, להסתכל באדם הזה, על זה הביט, בדען וסון, אדם שמתנהג בענבה, הוא מקיח רוח, הוא שווה רוח, הוא משתבי לקבל פדרמי, חרד על דברים, מיישר את עצמו לדיבורים שלי. בן אדם שמגיע ומביא את כל הקורבנות שבעולם, אבל חסר ללב, חסר התור, חסר הפנים, אין את הרעיון של הקורבנות, הרעיון של הקורבנות. אדם יכול לעשות את כל המצוות, הוא יביא הרבה צדוקס, והוא יקיים הרבה מצווס, והוא יעשה הרבה תוירה, בכמויות, במיליונים. ואל זה הביט אל עוני ונחי רוח וחורי דל דבורי. איך התחושה מבפנים, איך הבן אדם מרגיש? האם הבן אדם מרגיש בענבה, בשברון לב, בהכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, בשיפלוס, הוא מוריד את הראש ומקבל את דבר השם, או שהוא בטוח שהוא עושה פה עוד מניפולציה והוא... הוא יסובב כבר את הקדוש ברוך הוא על האצבע הקטנה שלו. האגו שלו ממשיך לפרוח ולעבוד ולעשות. יש לו עוד עכשיו עוד איזה כפתור אדום ללחוץ בשביל שהחוקר יכניס פנימה גבינה צהובה. כן, מכירים כבר את המשל שאני מאוד אוהב. השתי העכברים שרצים בכלוב, במעבדה, ואז כל פעם שהם לוחצים על הכפתור האדום, החוקר מכניס פנימה גבינה צהובה. פבלוביות, כן? ואז מה שקורה, שיום אחד עכבר אחד אומר לחבר שלו, ראית מה זה? הילפנו את החוקר. כל פעם שאנחנו לוחצים על הכפתור האדום, הוא נותן גבינה צהובה. הקדוש ברוך הוא עשה שיש בעולם שאנחנו עושים מצוות ותורה ותפילה וכל הדברים האלה בשביל שאנחנו נתרגל להתפלל, אז אנחנו מקבלים. כשאנחנו מתפללים אנחנו מקבלים. מה קורה? קורה מצב שאנחנו כבר מפציצים את הקדוש ברוך הוא עם 1,000 פעמים תהילים. ואז כבר לא תהיה לו ברירה, ואנחנו נתפלל יותר ממיניון ואת חנן, ואז זהו, נדחוק אותו לפינה, לא? אין, אין, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו. אתה חושב שאתה שולט עליו? כאילו, איבדנו את זה לגמרי, כאילו, זה רק עכשיו, לא, אז באלול, אני אעשה, אני אצום, ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, אז הקדוש ברוך הוא לא יהיה לו ברירה. לא, אז עוד פעם, דרכים לעשות מניפולציות על הקדוש ברוך הוא. לא, השמיים כיסי, ואורץ אדום רגלוי. איזה בייס אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחסי, ואז כל אלה יודיע סוסו, והיו כל אלה דבוראי נאום השם, והיו כל אלה נאום השם, במילה אחת שהקדוש ברוך הוא אמר הכל נהיה. אז מה אתה בדיוק נותן לו? מה אתה בדיוק תעשה? יש דבר אחד, וזה המטרה של הכל. ואל זה הביט אל עוני ונחי רוח וחורי דל דבורי. אומר, תדע לך, ואמר הנביא, דבר מאוד חריף. אומר, בן אדם שעושה הכל, מביא קורבנות, מביא קורבנות, הכל הוא עושה, בצורה הכי נפלאה שיש. אבל אין לו לב, הוא לא באמת עני ונחי רוח וחורי דל דבורי. אפילו אם מביא קורבן, לא סתם מצוות. הקורבנות, אין לנו מושג מה זה, זה משהו הרבה הרבה מעבר לכל המצוות שאנחנו מכירים. אדם שמביא קורבנות, שויחית השויר, מכי איש. פירוש, אדם שבא ושוחט שור לקורבן, שווה למכי איש. רוצח, פשוט רוצח. הוא רצח עכשיו שור במקרה, אבל פשוט רוצח. שום דבר. זויבח, עשה, אוי רייף כלב. אדם שזובח, עשה לקורבן, שווה בדיוק, אחד לאחד, לעורף כלב. אדם שערף לכלב את הראש. שום דבר, אין בזה כלום. סתם אכזריות. מעלי מנחו דם חזיר, אדם שמעלה מנחו כמו אדם שזרק דם חזיר על המזבח של עביד הזורה. פה זה כבר לא רק לא עשה כלום, זה כבר פושע, הוא מקריב עביד הזורה. מזכיר לבונה, מבורך אובן, הוא מזכיר לבונה, הוא מביא לבונה להקטרה על המזבח, זה כמו אדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא. מבורך אובן. כאילו, שווה ושווה, אין לי איזה הבדל, בכל זאת זה העלה דם חזיר לעביד הזורה, או הרג בן אדם, או הרף כלב, וזה תכלס הביא קורבן. הפעולה, נכון שחסר בלב, נכון שחסר בתחושה הפנימית של עוני ונחי רוח וחורי דל דבורי, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שהוא עשה מצוות. תכלס הוא הניח תפילין. מה הוא עשה עכשיו? הוא חנק מישהו? הוא הרג מישהו? הוא הקריב קורבן לעביד הזורה? הוא הניח תפילין. נו, אז מה אם אין לו עוני ונחי רוח וחורי דל דבורי? אז מה אם הוא מרגיש שהוא בסדר? זהו? אומר לך הפוסוק, אין הבדל ביניהם, לא. גם הימו בוחרו בדרכיהם. הוא בחר במה שהוא רוצה. אין הבדל. זה שהעלה מנחה דם חזיר, זה שהקריב חזיר לעביד הסקריחובים, וזה שהעלה מנחו לקדוש ברוך הוא שתיהם שווים, כי הם עשו את זה כי הם רצו. וכל עבוד את השם, זה אדמוסאי מי אנטו ליעונויס מפונוי, שלח עמי ויעבדו נינמר לפרוי. כל עבוד את השם, זה להיות עוני ונחי רוח וחורד על דברים. ליעונויס מפונוי, להיות בהכנועה לפני הקדוש ברוך הוא. ואם אדם לא נמצא בהכנועה, בחרו בדרכיהם. הוא בחר בדרך שלו. הוא הולך איך שהוא חושב לנכון. ובשיקוציהם נפשו מחפצו. אז הכל, שיקוץ. הכל עבודה זרה. כשאדם עובד את האגו של עצמו, אדם עובד את עצמו, הוא עושה מה שהוא נוח לו, מה שהוא כיף לו, מה שמשתלם לו, למרות שזה עבוד את השם, ובפועל הוא מקריב קורבנות, אבל הוא עושה את מה שנוח לו, בשיקוציהם נפשם חופצו. ולכן, גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם, יען קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפצתי בחרו. ולכן הם באמת יענשו, כי בפועל הם לא עשו כלום. הכל, הכל, הכל בנוי על דבר אחד. על הרצון של האדם. על עוני ונחי רוח וחוריד, על דבורי, על איפה הלב של האדם נמצא. שימעו דבר השם החרדים על דבורי, אומר יש היום הרבה בלבול בעולם. יש אנשים שהם באמת חרדים על דבורי, חרדים לדבר השם, מתיישרים לדבר השם. כשהקדוש ברוך הוא אומר, הם מכניעים את עצמם ועושים את מה שהוא אומר. הם מתבטלים, הם בשפלות לפני הקדוש ברוך הוא. ויש לעומת זה, באותו זמן, אנשים שגם עושים הרבה הרבה מצוות, אומרו, אחיכם סויניכם, מנדיכם. הם נקראים אחיכם, כי הם מתנהגים בדיוק כמוכם. אתם מניחים תפילין? הם מניחים תפילין. אתם מביאים קורבנות? הם מביאים קורבנות. אתם עושים מצוות? הם עושים מצוות. אתם שומרים שבת? הם שומרים שבת. אתם עושים אותו דבר כמוהם. אבל האמת היא שהם סונאיכם, מנדיכם. הם סונאים אתכם ומנדים אתכם, מרחיקים אתכם, והם אומרים, למען שמי יכבד השם. הם באים לכבד את הקדוש ברוך הוא, אבל זה למען שמי. המטרה הסופית היא השם שלהם. הם עושים פעולות מאוד יפות בלגדל את שם השם ולכבד את שם השם, כשהמטרה היא למען שמי. למען שמי יכבד השם. הם מכבדים את שם השם על ידי הקורבנות, הם מביאים בכבוד ובפרסום לכבד את שם השם, והמטרה היא למען שמי. אומר הנביא, היום קשה מאוד להבדיל בין מי שעושה דברים לשם עצמו או לשם השם. באמת, אדם שמדבר על כבוד שמיים כשהמטרה שלו זה כבוד עצמו, לעומת בן אדם שבאמת אכפת לו מכבוד שמיים והוא מכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא, קשה מאוד להבדיל ביניהם. אמר ונראה בשמחתכם והם יבושו. הוא אומר יבוא יום שיראה השמחה והם יבושו, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את עבודת הלב של האדם, את עבודת הלב של האדם. טוב, עכשיו הנובי עובר לדבר על הגאולה. ואז הוא אומר שהוא שומע שלוש קולות, קול שאוין מאיר קול, מי היכול קול, השם משלם גמול לאויבוב. כן, אז לפני הפסוק הזה, מה, לכאורה ראינו פה את הנקודה של אני לדוידי. אני לדוידי, האדם צריך להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. והקשר עם הקדוש ברוך הוא שאנחנו מדברים עליו, זה לא כל כך, או לא רק, או לא בעיקר, החלקים החיצוניים של הפעולות, אלא הלב, הפנימיות של ההכנעה והשפלות, זה שהאדם מרגיש את עצמו שאין לו כלום ואין לו שום דרך לנהל כלום, והוא רק מכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא והולך אחרי השם יזברך. לדעת, להיזרק לידיים של הקדוש ברוך הוא, ולעשות, להתיישר לפי דבר השם. חרדים על דברו, להתיישר לפי דבר השם. להיות עם ותן, שבור רוח, להיות שבור לב, וחוריד על דברי להתיישר לדבר השם. וזה בעצם המטרה של הכל, כל הקורבן הזה, כל המיץ הזה, כל התורה, זה הנקודה הזאת שהאדם יהיה עוני ונחי רוח וחוריד על דברי. ואם רחמון על הצלן, בן אדם עושה ולא משנה מה הוא עושה, גם מיץ הזה גם הוורס, אבל אם לא מגיע ממקום פנימי של עוני ונחי רוח וחוריד על דברי, אין הבדל, בשיקוצי ים נפשום חופיצה, זה שוחט עשיר או שוחט השור מכה איש, זובח עשה, עורף כלב, מעלה מנחה דם חזיר, ונראה בשמחתכם והם יבוא אישו. זה הכל, הכל, אין דבר כזה. כל העביד את השם זה הנקודה הזאת. טוב, עכשיו הוא מדבר בעצם, הוא חוזר לדבר על העניין של הגאולה, הוא עוד יחזור לעניין הזה, הוא אומר שיש פה שלוש קולות, שול שעון מאיר מירושלים, קול מאיחן בביס המקדוש, וכל השם משלים כמו לא יבוא, של מלחמת גוג ומגוג. אומר, הולך להיות יהודים בארץ ישראל עוד לפני התהליך של הגאולה, בטרם תחיל, עוד לפני שיתחילו החבלי ידע כבר ילדה, בטרם יבוא חבלה כבר, ואם לי תזכר, כבר יהיה ציבור יהודי בארץ ישראל. אומר, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה כשיתחילה המלחמה, מלחמת גוג ומגוג, הוא אומר, זה יהיה היוכל ארץ ביום אחד, ביום אחד כל הארץ תהיה מלחמה, אם יבל את גוי פעם אחת, ואז מיד הישוע ביום אחד, כי חלה גם ילדה ציון את בניה, אומר, בדרך כלל מלחמה מתפשטת בקצב מסוים. פה יהיה בבת אחת בכל העולם, בבת אחת גאולה בכל העולם. אבל זה הוא אומר, אני אשביר ולא הוליד, יאמר השם, אם אני המוליד ועצרתי, אומר אלוקייך. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אז כשזה יקרה, זה יקרה. וברגע אחד יקרה הכל וזה כבר לא ייעצר. הוא אומר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. כן? לשמוח עם ירושלים, אלה שאהבו אותה בלב ישמחו ויגילו בלב, סיסו איתה נסוס כל המתאבלים עליה, אלה שהתאבלו בגלוי על ירושלים הם גם יזכו לסוס איתה מסוס, ללבוש בגדי ססון ולשמוח איתה גם בגלוי לא רק בלב. נוב כי תבוא הישועה, היא תבוא בשתי דרכים. דבר אחד זה מה שהעם ישראל חייב, למען תנקו וסבעתם משוד תנחומיה, זאת אומרת יש יהיו ניחומים שיסביעו את הרעב שלנו, ולמען תמוצו והתענגתם מזיז כבוד. אז זה כמו תינוק יונק שיש לו חלק שהוא אוכל כי הוא רעב, ואז חלק שהוא סתם מתפנק. אותו דבר גם אצלנו יהיה את החלק של למען תנקו וסבתם משוד תנחומיה, את התנחומים זה פשוט יסביע אותנו בשביל שלא נסבול, ואז זה יהיה חלק שני של למען תמוצו והתענגתם מזיז כבוד. אז זיז זה קובייה כזאת של דבש שהיו נותנים לתינוקות, אז זה יהיה כבוד שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, חוץ מזה גם כבוד שזה לא חייבים, אבל למען תמוצו והתענגתם. כי כה אמר השם, הנני נוטה אליה כנהר שלום, שזה בעצם התנחומים המחויבים שבאים להסביע אותנו, וחוץ מזה הוא כנחל שוטף כבוד גויים וינקתם, על זה תהיה יניקה נפרדת של כבוד גויים, ועל צד תינשאו ועל ברכיים תשועשהו, זה כמו שילד, לא שכח שם, מחזיקים אותו על הצד סתם בשביל הכיף שלו, ועל ברכיים תשועשהו, או אולי ילצה תינשא, זה כשמנסים אותו, מעבירים אותו ממקום למקום, שמחזיקים אותו. ואז על ברכיים תשעשע, הוא שזה כבר שעשועים, הוא לא, הוא יכול להיות עכשיו על הרצפה לידך, אתה רוצה לשחק איתו עם ילד שעשועים, ולכן אתה מחזיק אותו. פה יש את הפסוק שבעצם מגדיר את כל העניין של הגאולה, פסוק שמאוד קשה להבין אותו במציאות שלנו היום. בתיאוריה אפשר לנסות להבין אותו, אבל במציאות קשה מאוד להבין אותו. אבל כך אומר הפסוק, וכמו שהמל"י מסביר את זה, אומר משל למה הדבר דומה, הגאולה. אומר ליהודי שאימא שלו נפטרה. נסע במטוס, והמטוס נפל לתוך הים, והשם ישמור ויציל עדיין בחיפושים, אבל אין סיכוי, אין זה, כבר מצאים שרידים של המטוס והכל, ורבנים פוסקים שבמצב כזה הוא כבר צריך להתחיל לשבת שבעה. והוא יושב שבעה, ואנשים באים לנחם אותו, והכאב גדול מאוד, כי מה? אין אפילו קבר ללכת אליו. ומי אומר שימצאו אותה? והאבל הוא עצום, והתנחומים בקושי מדברים. ובאמצע השבעה, פתאום הדלת נפתחת, ואמא נמצאת בדלת. התברר שלא, בסוף היא לא עלתה לטיסה. אבל זאת נחמה. כאיש אשר אמו תנחמנו, כמו איש שישב שבעה על אמא שלו, ואמו עצמה באה לנחם אותו, כן אנוכי אנחמכם. כך בדיוק תהיה הנחמה של הגאולה. זאת אומרת, התברר שמעולם, מעולם לא הייתה גלות. התברר שהיא מעולם לא מתה, זה הכל היה דמיונות. חשבנו שצופנת פענח עושה לנו צרות, והוא חושב שאנחנו מרגלים, והוא רוצה שאנחנו נלך לכלא, והוא רוצה את שמעון, ועכשיו הוא רוצה את בנימין, וחשבנו, והיינו בטוחים, וזה, וזה עונש על זה, וזה עונש על זה. וברגע אחד שנאמר, אני יוסף, קלטנו שמעולם לא הייתה פה צרה. ההפך, היה פה איחוד בין האחים כבר המון זמן, רק שעוד לא קלטנו את זה. הוא קלט, אנחנו לא קלטנו. לא הבנו מה שקורה פה פשוט. ראינו, חיינו בעולם דמיוני שסיפר לנו שאנחנו חיים בצרה, ובאמת לא הייתה פה צרה מעולם. ואויו כאשר לא הזנחתם, כן, ואויו כאשר לא הזנחתם. התברר שמעולם לא הייתה פה זניחה, התברר שמעולם לא הייתה פה גלות. וכאיש אשר אמו יתנחמנו, כן לא נחיה אנחמכם. קשה מאוד להבין את זה, קשה מאוד להבין את זה. רגע, מה עם כל אלה שמתו? מה עם כל הצרות? מה זה? מה אתה מתכוון? איך זה יכול להיות? עוד פעם, קשה מאוד להבין את זה, וברור שבמצב של החלום, בהיינו כחולמים, קשה מאוד להבין את המצב של הערות. אבל כשנתעורר, אנחנו נקלוט שזאת המציאות האמיתית. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ואלה שהתאבלו על ירושלים, ובירושלים תנוחמו. וראיתם ושש ליבכם, ועצמותיכם קדשת תפרחנה. דרך אגב, זה חקוק על הכותל המערבי. לפני 2000 שנה, כשעם ישראל יצא לגלות, אז היה איזה יהודי שפשוט חקק את זה על הכותל, את הפסוק הזה, וראיתם ושש ליבכם, ועצמותיכם קדשת תפרחנה. וזה נמצא שם מתחת לקשת וילסון, יש חקיקה באבן, יש על עתיק מאוד. ונודעה, אבל זה פסוק שנאמר עוד שנים לפני כן, 800 שנה לפני כן, על ידי ישעיהו הנביא, 600-700 שנה לפני כן. וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם קדשת יפרחנה, זה אומר גם שמחה בלב וגם העצמות יפרחו קדשת, זה חזון העצמות היבשות, העצמות היבשות יתעוררו לתחייה, ונודעה יד השם את עבדיו, הקדוש ברוך הוא, יהיה בקשר, באהבה, עם העבדים שלו, וזעם את אויביו, ויעניש את הנלחמים נגדו. כי הנה השם באש יבוא וחשופה מרכבותיו, להשיב בחימה פה וגררתו בלהב ויש. פה הוא מדבר על בעצם המלחמת גוג ומגוג, כי באש השם נשפט וחרבו את כל בשר ורבו חללי השם, כל אלה שנלחמו נגד הקדוש ברוך הוא, והתעללו בעם ישראל. ועכשיו הוא אומר, המתקדשים והמתארים על אל הגנות. הוא אומר, יש יהודים שנראים כמו קדושים וטהורים. בהתנהגות שלהם הם מתנהגים כמו קדושים וטהורים. ואומר, והאמת היא, אין להם לב. כמו שדיברנו, אין להם לב. אחר אחת בתווך, אומר, הם כמו עבודה זרה, אוכלי בשר החזיר והשקץ והאכבר, כמו אנשים שאוכלים חזיר, שמשמור, שקצים ואכברים, יחדיו יסופו נאום השם. כל אלה. למה? אבל הם עשו מצוות. מה אתה משווה אותם לאלה שאכלו בשר חזיר, שקץ ואכבר? ואנוכי, מעשיהם ומחשבותיהם. באה לקבץ את כל הגויים את הלשונות. מעשים ומחשבות, לא רק מעשים. מעשים הם לא המודד, ודאי שלא המודד היחיד. בודקים את המעשים ובודקים את מחשבותיהם, בודקים את המחשבות. ולכן כן יהיה השוואה ביניהם, יחדיו, רחמנא ליצלן, באה לקבץ את כל הגויים, ובאה וראו את כבודי, ואומר, ואז יהיה מלחמת גוג ומגוג, ו... יהיה מה שכתוב בזכריה, את כל התיאור, איך שהם ימותו, אבל יישארו מהם פליטים, ושמתי בהם אות, יהיה שם נס, ושילחתי בהם מהם פליטים אל הגויים, והפליטים יגיעו אל כל הגויים, תרשיש, פול ולוד, מושכי קשת, תובל ויוון, האיים הרחוקים, אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. זאת אומרת, אותם פליטים יספרו את כבוד השם בכל הגויים. טוב, עד כאן חלק אחד. חלק אחד שמספר לנו אני לדודי. איך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לקדוש ברוך הוא, זאת דרישה שהיא דרישה לא פשוטה בכלל. לא פשוטה בכלל של אבוידס הלב, אבוידס הפנימיוס, עבודה שבן אדם לא רק יעשה את המעשים החיצוניים, כמה שזה חשוב, אלא יעשה את המעשים החיצוניים האלה מתוך הכנעה פנימית, מתוך קשר פנימי, מתוך מקום של חיבור אמיתי לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, אומר הנובי, אבל תדעו לכם, מה יהיה המתנה הכי גדולה שאי אפשר להביא לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא? והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחול השם בסוסים וברכב ובצבים ובפרודים ובקרקורויס על הר קודשי ירושלים אומר השם כאשר יביאו בני ישראל לשם מנחו בכלי טהור בייס השם. אומר הגויים ירצו להביא מתנות לקדוש ברוך הוא, מה המתנה שהם יביאו? יהודים. הם יחפשו וימצאו. בכבוד גדול ובמהירות רבה יביאו יהודים מהאיים הרחוקים שנטמעו בין הגויים ואפילו לא מעצמם לא רוצים לחזור לירושלים. הם יביאו אותם במהירות, בסוסים, ברכב, בצבים ובפרדים ובקרקרות על הר קודשי ירושלים. כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית השם. יביאו לקדוש ברוך הוא מתנה. איזה יהודי מסכן שאפילו לא ידע שהוא יהודי בכלל. ואפילו לא רצה לחזור לירושלים, לא חלם שזה קשור אליו. יביאו אותו לקדוש ברוך הוא. את היהודים הרחוקים, רחוקים, רחוקים, רחוקים האלה, יביאו את זה מתנה לקדוש ברוך הוא, והמתנה הזאת תהיה כזאת מנחה כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית השם. זה שווה. יביאו את היהודי הזה לרצון לפני השם, כמו שמביאים את המנחה בכלי טהור בית השם. וגם יהיה מכך לכהנים ללווים, אומר השם, גם אלה, למרות שהם עבדו עבודה זרה. אבל אם הם מיוחסים כהנים או לוויים, הם יהיו כהנים ולוויים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. והאהבה הגדולה הזאת היא כזאת אהבה שלא משנה איפה האדם נמצא, ולא משנה מה הוא עשה, ולא משנה כמה הוא רחוק, אין מתנה גדולה יותר לפני הקדוש ברוך הוא מיהודי, ולא משנה איזה מצב הוא. כן, ברור, אני לדוידי ודוידי לי, זה סתירה, כן. כי זה בו זמנית נכון, זה בו זמנית נכון. אין אהבה גדולה יותר מזה, ולכן יש לנו סיכוי להתקרב. האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא לא משנה איפה היהודי נמצא, ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא, ולא משנה איפה הוא נמצא וכמה רחוק הוא יהיה, וגם יהיה מכך לכהנים, ללווים, אומר השם, האהבה של הקדוש ברוך הוא היא לא מוגבלת והיא לא נתפסת, ואי אפשר להבין אותה בכלל. אבל יש פה נקודה אחת, כנראה שהאחד הזה שהיה בקצה הארץ ובתחתית של התחתית של התחתית, הוא לא חשב שהוא עושה מניפולציות על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא היה אחד הכלים בארגז הכלים שלו. הוא לא היה איזה משהו ש... לא, יהיה לי ביטחון עצמי, כי יהיה לי ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז ככה יהיה לי יותר ביטחון עצמי. ואני ידרוך על מישהו אחר וירמוס אותו בזה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא עשה עבירה, אז ככה אני... יש, אדם יכול להיות נמוך, ומאוד מאוד נמוך, כל זמן שהוא לא משתמש בדבר הזה, הוא לא לוקח את הקורבנות ומשתמש איתם בשביל רחמון הנצלן, כן? בשביל, הנה, קשרתי את הקדוש ברוך הוא אליי, יש לו עדיין, הוא אפילו לא, בוא נגיד שהוא אני או נחי רוח וחרד על דברי במצב הזה, כי הוא לא יודע מזה, כי קשה לו עם זה, אבל הוא לא מורד בקדוש ברוך הוא. הוא לא משתמש בקדוש ברוך הוא, אז הוא עדיין נמצא במקום הזה באהבה עצומה הזאת. זאת אומרת, אל תיבהל, גם אם היו חטאים, וגם אם היו עוונות, וגם אם היו פשעים, וגם אם היו מרדים, וגם אם היו הרבה דברים, ברגע שיהודי עושה סיבוב קטן מאוד, תנועה קטנה מאוד, שהוא רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא, יש פה אהבה בלי גבולות. יש פה אהבה בלי גבולות, והקדוש ברוך הוא יכול לחפר על כל מה שהיה. הדרישה היא גבוהה. אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר לבוא לדבר על אלו, לאיזה חיבוק, איזה אהבה, איזה קרבה, איזה זה. זה נכון. זה יש פה חיבוק ואהבה וקרבה והכל. אבל יש דרישה. והדרישה היא מאוד מאוד ברורה. והיא מאוד חותכת, והיא יורדת עד התהום. ואי אפשר לברוח מהדרישה הזאת. מצד שני, לדבר רק על הדרישה הנוראה הזאת, זה גם לא נכון. כי הדרישה הזאת מגיעה ממקום של אהבה מאוד מאוד גדולה וחיבור מאוד גדול, ומקום מאוד מאוד מכיל ומחבק ואוהב ומאיר. ושתיהם קיימים בו זמנית. זה אני לדוידי ודוידי לי. יש דרישה מאיתנו להיות אני לדוידי, ומצד שני יש כל הזמן דוידי לי, יש כל הזמן חיבור ויש כל הזמן חיזוק, ויש כל הזמן ידיעה שהקדוש ברוך הוא הטוב ומיתי והמלך רחמון, והטוב כאילו יכולו רחמך והמרחים כאילו יישמו חסדך. אין סיבה לפחד, יש סיבה רק לאהוב, יש סיבה רק להתקרב חזרה. זה לא, הדרישה היא גבוהה, אבל יש חיבור גדול מאוד לקדוש ברוך הוא תוך כדי. ולכן בנבואה הזאת, שהיא נבואה מאוד מאוד חריפה על אלה שבטוחים שהם יכולים לעשות, להתנהג ולהיות בסדר בלי הפנימיות, באותו דיבור נאמר, תדעו לכם, אין דבר אהוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מנפש ישראל, אין דבר אהוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מיהודי, ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא. אפשר לחבר את שתי הדברים יחד. ודרך אגב, אם מישהו רוצה אי פעם להתחזק במשהו, הדרך היחידה להתחזק זה מתוך הידיעה הזאת שיש לנו אבא אוהב ואבא רחמן שרוצה שיהיה לנו טוב, וזה מה שנותן את התקווה שנתחיל את התהליך, למרות שאני לא יודע לאיפה זה ילך ואני לא יודע אם זה יצליח ואין לי מושג, אבל אני אתחיל את התהליך ולוקייל גוימר או לא, הקדוש ברוך הוא יסיים בעדינו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויוביל אותנו וידריך אותנו וישר בפנינו את הדרך. אבל אני צריך להגיע מצידי לעוני ונחי רוח וחוריד על דברים. נסיים רק את ההפטרה פה, אומר, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה. אומר, כמו שדיבר על זה, שהוא הולך להיות שמיים חדשים, מציאות חדשה בעולם. עומדים לפני נאום השם, כן יעמוד זרחם ושמחם. כן יעמוד זרחם ושמחם, כך גם עם ישראל לא יכלה, למרות כל מה שהוא יעבור, ולמרות שמכם לא יכלה, למרות אלה שרחמנא ליצלן המירו את דתם לדתות אחרות, עדיין תישארו קיימים באושר הגוף ובאושר הנפש. כן יעמוד זרחם ושמכם, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר השם, אכנו לפני הקדוש ברוך הוא, ויצאו וראו בפקרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר, הם יישארו שם בוערים לסימן, לבחיריי, לסימן לעם ישראל, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר השם. אז יש לנו אלול, ואלול כולל בתוך אני לדוידי ודוידי לי, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לנסות להגיע לנקודה של אמת, מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותנו ומאוד רוצה בטובתנו, ומוכן ועומד לקבל אותנו בכל מצב בו אנחנו נמצאים, אם רק נבוא עוני ונחי רוח וחורד על דבורי. השם יעזור לנו.